שלום לכולם, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של Great Talk, פודקאסט שמדבר על החיבור בין תרבות ארגונית והצלחה עסקית. אנחנו כאן עם הדס אלמוג היום מ-Ups Flyer, סמנכלית משאבי אנוש, ברוכה הבאה הדס, מה שלומך?
מעולה, תודה רבה.
אחלה, אז אני יונתן מ-Great Place to Work, אנחנו חברה שמסמיכה חברות שטוב לעבוד בהן בכל העולם, ועוזרים לארגונים למקסם את ההון האנושי בארגון ומובילים אותם להצלחה עסקית. נועה, שלום לך, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
אחלה.
יפי. אז אני נועה גדות. אני מובילה את Power and Diversity. אנחנו יוזמה שמחזקת את תעשיית הטק על ידי כלים של גיוון והכלה. ואיפה שרוב העמותות יוזמות עושות עבודה מצד המועמדים, הקנדידטים, אז אנחנו עובדים לצד סטארט-אפים, כי אנחנו מבינים שאם לא נתקן את הביקוש, המשוואה לעד תישאר שבורה.
אני ונועה זה שותפות גורל.
חד משמעי.
ואני מתרגש כל פעם מחדש.
האיטלקי שלי.
די, תמשיכי.
אני חושב שאני מפריע פה.
לא, לא, הכל טוב. טוב שאת פה. ובנימה אופטימית זו, אפשר להתחיל את הפרק שלנו.
התחלנו כבר, לדעתי.
כדאי.
אנחנו נדבר היום על נושא סופר חשוב, שזה בעצם צמיחה, צמיחה מהירה. תכף תספרי קצת על עצמך ועל Ups Flyer. אבל בעצם הנושא המרכזי היום, איך מתמודדים עם ארגון שצומח בקצבים מטורפים, ומגייס כל פעם מחדש, צריך להמציא את עצמו מחדש, בעצם להגדיר את עצמו מחדש, בהתאם לגודל הארגון. זה הנושא המרכזי, אבל קודם נשמח שתציג את עצמך, קצת עלייך וקצת על Ups Flyer.
למי שלא שמע.
אז אני הדס אלמוג. בחיי המקצועים אני סמנכ"ל משאבי אנוש של חברות הייטק גלובליות, ואני עובדת כבר שנה וחצי ב-Ups Flyer, סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהלת את ה-HR הגלובלי.
שנה וחצי בעולם של הסטארט-אפים זה...
לא, לפני כן, כאילו הייתי גם בעולם של קורפורט, הייתי בעולם של סטארט-אפים, הייתי אפילו יועצת, אפילו בתחום ה-DEI. אני, אם תסתכל על פרופיל הלינקדאין שלי, תראה שאני גם... כותבת שאני לא רק ב-HR, אני אקטיביסטית של ג'נדר איקוליטי ונוירו דיברסיטי ובאופן כללי ו-LGBTQ+, וכל הדברים האלה, גם הייתי יועצת של DEI, ובאופן כללי אני הצטלבות של כל מיני under-representative groups, בהיותי אישה, חוץ מזה שאני לבנה ואולי משכילה, כל היתר זה... זה אישה, זה להטאבית, זה אימא לילדה עם צרכים מיוחדים, יש לי כל מיני דברים, ולכן אני מאוד 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 עסוקה בכל הנושאים האלה, וכותבת על זה, ומרצה על זה, ובחודש הגאווה, וביום האישה, וכל פעם יש איזה אירועי סי כאלה ואחרים. אז הנושא הזה הוא בנפשי, וכן, מכיוון שהייתי בסטארט-אפים בכל השלבים שלהם, כולל, חברות קורפורט, כולל חברות ישראליות ואמריקאיות, אז יש לי איזה ספקטרום כזה רחב, שאני אשמח לשתף.
מעניין.
עוד יותר? כי את עצמי אני שומעת מצויה.
תבלי אותו.
כן, לבלוע אותו. כן.
מדהים, זה כבר מעניין, אז ספרי לנו קצת על Ups Flyer.
אז Ups Flyer היא חברה שבאמת הולדה לפני איזה 11 שנים, בתחום המרקטינג, משפרת פרפורמנס של ארגונים במובייל, על האפליקציות, ומאז גם עושה הרבה מאוד דברים. והחברה צמחה, היא עברה את שלב ההכפלות הידוע של גיוסי כספים, ראונד A, ראונד B, ראונד C, הכפלות, אתה עסוק בשלב הזה, בעיקר הצמיחה היא גיוס של אנשים בשביל שידלברו, כי כבר יש שוק, במיוחד שאתה מרקט לידר ואתה פורץ לאיזה פיין מאוד גדול שיש בשוק, אתה אף. ואתה צריך לוודא שאתה מצליח לגייס הרבה מאוד אנשים, כי קיבלת כסף עכשיו, קיבלת מהקרנות הרבה מאוד כסף.
אתה חייב להוציא אותו.
אתה חייב להוציא אותו ובצורה טובה ולהמשיך לדלבר, כי כבר יש לקוחות, אתה מתחיל להיות במרוץ. והמרוץ הזה ל-HR יש תפקיד מאוד חשוב, כי אנחנו גם צריכים להביא את האנשים הנכונים בזמן הנכון, לפעמים בשוק של עובדים די משוגע, אז אתה חייב לבדל את עצמך, ולא רק על ידי משכורות. אתה צריך לעשות אונבורדינג מאוד מאוד טוב, ובגלל שאתה צריך לבדל את עצמך, אתה גם מנסה לעשות employee experience יותר טוב, ובאמת חושב מי אני ומה אני מבחינת תרבות ארגונית, למה שיבואו אליי? כי אם יש עוד הרבה כמוני כרגע שגייסו, למה שיבואו אליי?
זה נשמע לי קצת הפוך מעסק רגיל, שעסק רגיל בעצם צומח באופן אורגני, הוא מותח, 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 עד שהוא כבר לא יכול יותר, מגייס עוד מישהו, מותח, מותח, וכו' וחוזר חלילה. ופה זה הפוך, בעצם מגייסים כסף, ולפני שיש משימות כבר מגייסים, ואז בעצם צומחים, כלומר, מנסים למצוא איך לנצל את ה... או איך למקסם את הכוח, את המשאב האנושי, כדי שהוא יהיה עסוק, בלייצר עוד ועוד, ואז עוד סיבוב ועוד מגייסים, זה קצת כזה כן. שונה.
זה גם מגייסים בהכפלות, זה, אני קוראת לזה תאמיס לי ביס לי, זה מסעיות, זה כזה, אתה כאילו, אתה...
מי עולה למסעית?
בדיוק, מי עולה למסעית, אתה בא לבקום ויאללה.
ואת צריכה גם דייברסיטי בתוך כל הדבר הזה.
נכון.
כמה משרות פתוחות יש שם באפספייר?
יש, לא, כאילו אנחנו עכשיו לא בשלב ההכפלות.
אוקיי.
אנחנו עכשיו בשלב של סקייל ובשלב שהוא הרבה יותר מצ'ור, אז יש לנו הרבה מאוד גיוסים, יש לנו גם החלפות, יש לנו, אנחנו, אבל שלב ההכפלות הפסיק, ולכן החברה נראית אחרת לגמרי, זאת אומרת, אתה כבר כמעט 1,500 עובדים, ב-20 ומשהו סייטים בעולם, פתאום זה גלובלי.
זה נהיה קורפרט כזה.
אז לעבוד במטריצות, המון המון דברים, כבר אנשים לא מכירים, אבל השלב של ההכפלות זה חבר מביא חבר, שעוד פעם, הוא מורכב, הוא אתגר לדייברסיטי, כן? זאת אומרת, יש המון אתגרים בצמיחה מהירה, שהיא באיזשהו וקטור שאתה כל הזמן צריך להסתכל עליו.
יד על הדופק.
כל הזמן. כן. אפרופו ג'נדר אקוולטי, ואת מי אתה מקדם, ולתפקידים ניהוליים. הרי בשלב הזה, אנשים הכי הרבה מתקדמים. לא רק בטייטלים, אלא כל הזמן אתה גדל, אז צריך מנהל צוות, צריך מנהל צוות, צריך... כאילו כל הזמן יש צוותים, מישהו צריך לנהל אותם.
וגם המנהלים עסוקים גם בגיוסים כל הזמן.
כן.
הם עסוקים בלראיין, ולבחור את האנשים.
חצי 50% מהתפקיד שלהם, אם לא יותר, בשלבים האלה, זה מה שהם עושים.
זה לדייק את מי הם רוצים.
זה לגייס.
ואז עולה לי השאלה, בתור מי שאמונה על כל התהליך הזה, את בטח יודעת לגייס ויודעת לראיין, כי זה המקצוע שלך.
כן.
אבל אנשים שהם מנהלים בכל מיני דרגים, באנשי פיתוח, באנשי מחירות.
כן.
יש כאלה טובים יותר, כאלה פחות טובים, ויש כאלה ששמים דגש יותר על הערכים, ועל החיבור, ועל ההתאמה של הצוות, ויש כאלה שבכלל אין להם מושג, ואז הם יכולים לעשות נזק. איך את מנהלת את כל האופרציה הזאת?
קודם כל, גיוס זה באמת אופרציה, וצוותי גיוס, יש להם המון המון חלקים, יש חלקים מאוד אופרטיביים של KPI, זה ממש ביזנס בפני עצמו, כאילו זה אין ואוט, יש לך פורמולה, כמות גיוסים, מה הפאנל, איך אתה, כמה מגייס, כמה משרות כל מגייס או מגייסת יכולים ל, מה שנקרא, to produce.
יש איזה בונוסים גם, כאילו מתגמלים על...
תשמעי, איך שדיברת עכשיו?
אני סגרתי 40% משרות, אז...
זה מאוד formulated, זאת אומרת, זה מאוד מאוד מדויק, זה ממש ביזנס. זה גם עולה הרבה כסף להחליף אנשים, לגייס אנשים. ואז יש את כל השלבים האופרטיביים, מצד שני יש המון המון שלבים שיווקיים, ברנדינג, ולמה לבוא אליי.
שלטי חוצות באיילון.
שלטי חוצות, כאילו בילבורדים, לספר את הסיפור, איך אני מספרת את הסיפור טוב, שזה סקיל אחר לגמרי מהאופרציה, של הסקרינינג והזה, ויש את הסקיל האבחוני, של איך אני, עד כמה אני יכולה to predict, באמת לגייס את הבן אדם, כמה אני מבינה מה התרבות הארגונית פה, האם יהיה קלצ'ר פיט או לא, האם היא או הוא השתלבו, האם הבנתי את המשרה, ובשלב צמיחה דרך אגב, אף אחד עוד לא ממש מבין את כל המשרות.
אז איך את עושה את הקלצ'ר פיט הזה? מעניין. איך את בודקת?
תראה, אתה צריך להבין מי אתה, קודם כל, ומה הסיפור שלך.
ואתה משתנה גם כל הזמן, נכון? אז כאילו, אז אתה כל הזמן...
מי אני עכשיו? בדיוק.
מי אני? מה אני? מאיפה זה? גלי, ניר וגלי, עם הקביה.
אז אתה כל הזמן בבדיקה, תראה, תרבות ארגונית בגדול, כשיש פאונדרים כמו אורן וליסה ורשף באפס פלייר, שהנושא של פיפל הוא אחד הדברים הכי חשובים להם, אם לא הכי חשוב, והם הגדירו ונסו על דגלה מה שנקרא את ה-customer obsessed ואת ה-people obsessed כאבנים משמעותיות. זה לא משתנה, אולי יש לזה מופעים אחרים בכל שלב, אבל הנושא של תרומה לקהילה, של מחויבות לקהילה, זה מאוד מאוד בדמותם, ואתה רואה שכל מה שאנחנו עושים, זה חייב להתבטא. זה לא משנה אם זה ב-moment of truth, כמו שהיה בקורונה, שאנחנו ראשונים שעברנו לעבוד מהבית, וזה מתבטא בסוף בהמון דברים. אם קורה לך משהו כאינדיבידואל, אם קורה משהו לחברה, אם יש עכשיו מלחמה, זה המון moment of truth שלנו כסוסייטי, כקהילה וכפרטים בתוכה. וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו תמיד נותנים לעובדים ולעובדות שלנו תחושה שיש פה עוד מטרה, יש עוד ערך, יש עוד משמעות, יש את המחויבות הזאת לקהילה ולפרטים בתוכה, גם בתוך הארגון. אני אתן לך דוגמה, עשינו הופעה לא מזמן שהבאנו את לעובדים ולבני משפחתם ולבני בנות זוגם של טונה, בסדר? בפארק הירקון.
הרפר הזה.
הרפר הזה, כן.
אני מעודכן.
נכון?
אני לא אגלה לו שזה מה שאמרת עליו. כן, לא נגיד לו שזה מה שאמרת. הרפר הזה. אז בקיצור, הזמנו שם את עמותת ריסטארט, והזמנו אנשים חיילים מבית לוינשטיין שנפצעו. זאת אומרת, לא רק תרמנו להם, או הזמנו אותם, הם באו להופעה. החוויה של להיות עובד או עובדת באפספלייר, כשאתה איתם שם בהופעה, וכל ההופעה, הטונה מתייחס אליהם, והמנכ״ל שלנו מתייחס אליהם וכולי, זה אין מה להשוות לעומת סתם הופעה. ולעשות יריד לשבועות או לראש השנה, וכל מי שמשתתף ביריד זה עסקים של מפונים, או לתת חולצות של הקיבוצים, או אתה, אז זה דוגמה כן, מעכשיו, אבל אתה כל הזמן מייצר, כל מתנה שאתה נותן, זה benefits, מה שנקרא, זה לא benefits בשביל ה-benefits, אלא זה תמיד חייב לבוא, תמיד אורן שואל, מה, לאן זה הולך, כאילו, איפה הערך, איפה המשמעות, איפה ה-value, איפה האימפקט.
אז זה איך את שומרת אותם מגויסים בפנים.
כן.
אני חושבת שהוא שואל גם, יונתן שואל גם, איך מגייסים נכון.
בגיוס.
כן.
קודם כל, אנחנו מגדירים שאנחנו רוצים יותר נשים, למרות שיש לנו יחסית לעומת התעשייה, מה שנקרא.
אני בקרה יודעת כמה יש.
כן, נכון, יש את הנתון האחרון של 44-56, זה נתון יפה לחברות הייטק.
44% נשים.
ו-56% גברים.
בכלל הארגון.
כן.
מה לגבי הנהלה?
אז זהו, עכשיו אתה נכנס עכשיו למנהלים מנהלות, הנהלה, R&D, ישראל לא ישראל. שם הנתונים, עוד פעם, אנחנו גבוהים, אבל יש מה לעשות. ואנחנו כל הזמן מנסים לשבור את הראש. קודם כל, אנחנו עובדים עם הקהילות. אנחנו מקימים קהילות, אם זה קהילות של ערבים, של להט"בים, של נשים, של אנחנו רוצים להקים עכשיו של mental health, מוגבלויות נפשיות.
זה יפה, זה אני לא מכירה שיש.
כן, יש.
אני מנסה להבין גם את מה שנועה שאלה בעצם.
אני שאלתי את מה שאתה שאלת.
כן, שזה הקלצ'ר פיט הזה.
איך מגייסים.
איך את דואגת שבכל דרג בארגון שהם מגייסים, אנשים שאת מביאה לארגון הם אנשים שיש להם קלצ'ר פיט, שזה בעצם התאמה של הערכים, של ה... רצונות של, אוקיי, לארגון.
אני אגיד לך, אני קוראת לזה להילחם בבייס, להילחם בעצמנו. כי בסוף, זאת העבודה, תכלס. ככה, אם אני נותנת לאיזה מת השם, זאת העבודה, כי אתה, נולדנו בעיה, זה נוירולוגית, זה הישרדותי, זה גם לא מכוונה רעה, אנחנו פשוט בעיה להכל, ויש המון המון הטיות דרך אגב, בטח מגדריות וגילאיות, וחובתנו וסוללנו, וזה באמת נוירולוגי הישרדותי, והרעיון הוא להילחם בבייס של עצמי כל הזמן, זאת אומרת, העבודה שאני, אתה עושה הדרכות, אתה מייצר לעצמך שומרי סף, זאת אומרת, יש ארגונים, נגיד מטה, פייסבוק, אתה אומר, אוקיי, יש לי, אני מגדר את אחוז מסוים של חבר מביא חבר, כדי שלא כל הגיוסים שלי הוא חבר מביא חבר.
8200.
כן, אני, למשל, בפאנל שלי האחרון, אני תמיד מביאה גם גבר, גם אישה, או גם איזשהו under-representative, השורט-ליסט שלי. אתה יודע, הייתי בכנס בדבלין של לינקדאין, וממש פגשתי אנשים שאומרים בגאווה, את זה אין בישראל דרך אגב, זה נורא מעניין, I'm a diversity hire. אני כזה, מה הוא אומר עכשיו? הוא מתגאה בזה. You know, I'm a diversity hire. וזה מדהים. כן, אמרתי לעצמי, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, ואחר כך אמרתי,
גם אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, את יודעת?
יש בזה משהו מעניין.
זה כאילו בהיפוך.
ההיפוך. הביא לי את זה בהפוכה. לקח לי שנייה, והוא אמר את זה בכזאת גאווה, ש...
לא יודעת מה להגיד, I'm happy for you, I'm sorry for you.
כן, בדיוק. ולא, I'm happy for you, כי הוא היה מאוד גאה בזה. ואני חושבת שהבייסים הם... אתה גם עושה הדרכות, אתה גם מגדר אותם באמת, אתה צריך שומרי סף, אני אתן לך שתי דוגמאות.
שומרי סף זה בעצם הצוות שלך, אני מניח.
זה הצוות, אבל זה לא רק. תראה, אני אתן לך דוגמה. הסיפור הזה של מיטאפים שיש בהם רק גברים, אוקיי? וליינאפים של כנסים ושל אול הנזים ושל גם פנימיים וגם חיצוניים. עכשיו, צריך אומץ מאוד גדול בתור גבר. אני אשאל אותך שאלה. אם אתה מחר מוזמן לכנס שנורא נורא נורא רצית להשתתף בו, הוא ממש כאילו fully branded, אין, הפרצוף שלך שם מקפיץ לך את הקריירה, אוקיי? ואתה רואה את הליינאפ וכולם גברים. ואתה משתתף בפאנל על הבמה עם עוד 5 גברים, וכל הפרסומת זה, זה, זה כל היום. אתה הולך או לא הולך?
את האמת?
כן.
אני הולך.
ברור. אפשר לסיים את הפודקאסט לדעתי. סיימנו.
מה?
זה סיימנו. יושב גבר לבן פריבילג, והוא אומר הולך.
כן.
לא, עכשיו אני מבינה אותך. לא.
אני קודם כל אומר את האמת.
אני מבינה אותו.
נכון, אבל למה? עכשיו, אני בתור אישה הייתי מצפה שתגיד לא. אני...
מפריע לי.
מפריע לי. למה אין פה יותר נשים? למה לא? אני רוצה להיות על הבמה עם נשים. כי זה לא אינובטיבי. לא, זה לא רק בגלל שזה הדבר הנכון לעשות.
כן.
מכיוון שלא יהיה פרזנטיישן.
זה יהיה משעמם רצח.
זה יהיה משעמם. כמות האגו תהיה שם, והטסטוסטרון על הבמה, אבל ברצינות, באמת לא יהיה דייברס. זאת אומרת, הנושא של דייברסיטי, הוא אמיתי, הוא לא פיקציה. וזה חשוב. עכשיו, איך אני מגדרת את הדבר הזה?
כן.
נגיד בתוך החברה, א', הייתי מצפה שכל האנשים שלי שהולכים להתראיין והולכים לפאנלים והולכים לכנסים, והיום יש הצפה, וכשיש לך המון מומחים בארגון, לא משנה אם ה-R&D או מהשיווק או מהפרודקט, הם כל הזמן מוזמנים למיטאפים, במייקרוסופט ריאקטור וזה לא חסר, שהם יגידו את המשפט הזה, או לפחות, גם אם הם לא אומרים את זה עם סימן קריאה, לפחות עם סימן שאלה ישאלו.
קודם כל למדתי, אני אגיד את זה.
אחד, תודה רבה.
יכול להיות שאני לא אשתתף בפעם הבאה, בכנס הזה.
הפחדנו אותו, נועה, נראה לי זה.
הוא קודם כל אומר לא.
בדיוק. קודם כל, שואל שאלה עם סימן
קריאה. קודם כל אין אישה, אני לא בא.
יפה, בדיוק. הפאנל הוא דייברס, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה כן צריך... לשים, מה זה שומרי ראש, שומרי סף, יש סיכוי, ואני רואה את זה בארגון שלנו הרבה, ובכל הארגונים שעבדתי בהם, שאתה יכול לעשות אינג'ינירינג מאוד טוב, של ג'נדר אקוולטי, וכן לחשוב על זה, ולהיות אינטנשנל על הדבר הזה, בסדר? אבל בסוף, ההיא לא יכלה, וההוא לא יכל, והיית
לא
עשה, והיא לא רוצה ברגע האחרון, ולא מצאנו, והכנסנו עוד איזה מישהו, ובסוף, במבחן המציאות, יש ליינאפ, שרובו גברי, ואנשים היום דרך אגב הרבה יותר רגישים לזה, והטולרנטיות מאוד מאוד ירדה, זאת אומרת היא כמעט באפס, מבחינת העובדים, העובדים כבר לא טולרנטים לזה, שזה מדהים, ואתה כבר כמעט לא יכול לעשות אירועים של אולנס, של מיטאפים, שהם לא דייברס, בלי שמישהו יגיד משהו, ולמה אני אומרת שזה בייס, זאת אומרת, כי אם לא יהיה זה מישהו שהתפקיד שלו, זה להסתכל על הליינאפ, ולשאול את השאלה, ולהיות הגארדינג אנג'ל של הדבר הזה, אף אחד לא יעשה את זה. באמת. לא אלה שמוזמנים, וגם לא אלה שהיו מאוד אינטנשנל, בשביל שזה יקרה, כי ברגע האחרון קרו כל מיני דברים. אנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הדבר הזה, כי הוא באמת חשוב.
יש לי שאלה, זה מזכיר לי משהו מצחיק.
שמה?
היום רציתי להשתתף בשיעור זומבה באונס פלייס. הגעתי ולא היה...
לא, אני עכשיו אמרתי ואני לא צריך להגיע לשיעור זומבה.
הרגשתי את מה שהיא אומרת, כי לא היה גבר אחד, אז פשוט לא נכנסת. לגיטימי, לא?
בבקשה.
לגיטימי. היית צריך לשאול, פעם הבאה, אם יהיה גבר אני אכנס, אחרי אני לא בא.
לפחות שתיים, שלושה, אחד לא...
קודם כל זה הולך לצד השני, אני אגיד לך יותר מזה, אם אנחנו שנייה מדברים על מדדים, ואיך אנחנו מודדים, כי אנחנו מודדים את עצמנו כל הזמן, גם בגיוס, אנחנו מודדים, ולינקדאין עוזרים לנו למדוד את הדבר הזה, את כל הפאנל, של האם ענו לנו למודעה מספר שווה של גברים ונשים, האם, דרך אגב, אנחנו מעל השוק, הציון האחרון שקיבלנו מהם, מול הפיר גרופ שלנו שישבנו את עצמנו, אז לנו עונות יותר נשים מעל השוק.
לפי איך שאתם מנסחים את
כן.
זה.
כן, זה ניסוח.
אבל אני רוצה לקחת את זה לפרקטיקה. בסוף, כן. קודם כל אני בטוח שאתם ארגון מדהים ועושים בדרכות, ואז המנהלים גם מראש הם פחות בייס, נקרא לזה ככה. אבל נניח שיש מנהל שהוא מגייס אצלו רק גברים, כן. או רק לבנים, או יפה. רק... זה בסוף החלטה שלו, היא לגייס או לא, נכון? את לא יכולה להטיל וטו, להגיד, אתה לא...
נכון.
הוא אומר, זה המועמד שאני רואה, הוא טוב, הוא מקצוען, והוא הכי טוב, יש לו ניסיון, זה מי שאני רוצה, והוא יתרום לי לצוות.
מה את עושה עם זה? שאלה טובה.
מה עושים?
אז אני אגיד לך, יש שני דברים. קודם כל, ברגע שיש איזה ווטרפול של המרצ'ינג אורדר, של הארגון, שבא ואומר, אנחנו צריכים יותר נשים לידריות, מנהלות, ב-R&D או בכלל, אז יש לך נושן שאתה בא ואומר, אני קוראת לזה לתקן את העדפה ולא העדפה מתקנת. אתה במיינדסט של לתקן את העדפה.
הוא התפדח מעצמו לאורך זמן, זה מה שאת אומרת?
לאורך זמן הוא מבין שהוא עובד בחברה, שהוא צריך להתאמץ, שיהיה לו את הדייברסיטי הייר הזה. זה אחד. כי זה ווין גדול. דרך אגב, עכשיו גייסנו VP R&D, אישה, וזה חגיגה גדולה.
חד גיוס.
זאת אומרת, זה כאילו, זה היה ג'וינט אפורט, ואנשים ממש מסתכלים על זה כווין ענקי.
זה לגמרי.
ממש.
זה בעצם חלק מהתרבות.
כן, זה ממש חלק.
חוגגים את הניצחון הזה.
חוגגים את הניצחון הזה, נכון.
אז הוא ירגיש כאילו לא נעים.
נכון. אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו הולכים להוסיף עכשיו מדד, שלא קיים בשום מקום, שנקרא מדד ה-only. וכי אני טוענת שיש הבדל בין diversity ל-inclusion. זאת אומרת, גם אם יש לי 44% נשים בארגון, יכול להיות שהחוויה היומיומית של רובן זה שהם לבד בצוות של גברים. זאת אומרת, יש הבדל בין זה, בין הרפרזנטיישן שלהם בארגון, שהוא מהמם,
לתחושת השייכות.
לחוויה היומיומית שלהם, שהיא הכי לא אינקלוסיב, ולכן אינקלוז'ן יותר חשוב מדייברסיטי. ולכן מדד האונלי אומר, אני מסתכלת על כל הצוותים, ואני ממש מסתכלת איפה יש לי אונליז, איפה יש לי אישה שהיא לבד בצוותי הנהלה, בצוותי פיתוח, בצוותי מרקטינג, בצוותי פייננס, כי אני יודעת שהחוויה שלה תהיה קשה. זאת אומרת, אתה מודד מכל מיני כיוונים.
זה גם כמו להזמין מישהו לכנס, נגיד, הזמנתי, אני דייברס, אבל לא הזמנתי אותה לדבר, או משהו כזה. אז אני לא אינקלוזיב.
להשמיע את קולה. נכון, תדע לך שהאינקלוז'ן הוא באמת...
זה הריטנשן.
זה.
מי שמרגיש אינקלוז.
בדיוק. אינקלודד. מה זה אינקלוז'ן? אני רוצה to include you.
עכשיו שאלה. דיברת על זה שאתם בעצם מתחרים על טלנטים מול ארגונים אחרים, ואז דיברתם על זה שיש לכם ערכים ברורים וחזון, אבל בסוף, למה שאני אעבוד אצלכם ולא בגוגל או במטה או באנווידיה? סתם אמרתי כמה שמות כאלה.
שהמניה שלהם בזמן. קודם כל, אנחנו לא מתחרים בגוגל, מטה ואינווידיה, רק שיהיה ברור.
אז במי אתם מתחרים?
אנחנו מתחרים בסטארט-אפים שצמחו לגודל שלנו, בחברות סאס,
לייטריקס נגיד,
לייטריקס,
אופטיבאס,
אוקיי, גם לקוחות שלנו, אז למה שאני אלך לעבוד אצלכם ולא אצלם?
יפה, אז תראה, בסוף יש כמובן את המוצר ואת ההצלחה של החברה, אבל באמת אנשים באים בשביל המשמעות והחוויה היומיומית והצמיחה שלהם. עכשיו, אנחנו ארגון שגם ידוע ב-learning culture שלו, always be learning, שזה מאוד חשוב לאנשים, אנחנו משקיעים המון, יש לנו מחלקת L&D מאוד מאוד גדולה, אנחנו משקיעים המון בלמידה ובהתפתחות של האנשים, אנחנו משקיעים המון באמת בתרבות הזאת של people ושל ה-all in ושל ה-togetherness ו-relationship based, זה משהו שהוא במהות של הפאונדרים ואי אפשר לא לחוות אותו, זאת אומרת אנשים שבאים, כל הזמן אומרים לי, המשפט הקבוע זה, איפה הקאץ'? כולם נחמדים, כולם עוזרים, מה יש, מה קורה?
זה השתנה מאז שהייתם 300 עובדים לעכשיו,
זה לא השתנה.
שאתם 1,500 עובדים?
בגלל זה אני אומר, תרבות ארגונית, בדרך כלל, היא מספיק חזקה.
אז זה שמרתם.
היא מאוד מאוד חזקה. יש אתגרים, כי אם היום, אתה יודע, בצמיחה הגדולה, כל התהליכים של פרומושנים, ושל העלות שכר וכולי, התנהלו בצורה מסוימת. עכשיו יש הרבה יותר גוורננס, פתאום עושים צ'לנג'ינג ושואלים למה, ולא יודעת מה, אם רוצה להיות סיניור או טים ליד או גרופ ליד, מה השתנה באמת בתפקיד שלו, לפני כן לא היה צריך לשאול, היה צריך לגדול.
שהמילה גוורננס זה משהו שאנשים שבאים לסטארט-אפ פחות אוהבים, כי אחרת הם הולכים לעבוד בגוגל, אני לא יודע. ובאמת הקטע הזה הוא מעניין, כי אנשים שבטח הצטרפו בהתחלה, הם באו לארגון קטן, להרגיש שם את האימפקט, ופתאום הם governance, ועכשיו policies, וכל מיני מילים כאלה, שהם פחות אוהבים.
נכון.
מה?
תראה, אתה...
כותבים policy שהוא בעד העובד. policy
עליו. יפה, כותבים עוד policy.
אני טובה. כותבים עוד policy. תראה, השלב הזה מחברה לחברה, הוא השלב הכי קשה של ארגון, ואתה צריך להמשיך לראות איך מצד אחד אתה באמת relationship based, אתה יודע, יש את החוק הזה ששכחתי איך קוראים לו, שמעל 150 איש אתה כבר לא יכול להכיר את כולם.
אתה יכול לנהל כבר.
כן, זה כאילו, אז האתגרים הם אתגרים, אבל בסוף אתה חייב בלנס בין הקר לפרפורמנס, זאת אומרת, עד כמה אתה דואג, אנושי, moment of truth, רואה אותך, אני, I see you, I hear you, אני איתך, לבין, וואלה, יש פה ארגון, יש פה performance, יש פה deliverables.
פה אני חולק עלייך.
אוקיי, יאללה.
אני לא אוהב שיש פה דיכוטומיה בין הקר והפרפורמנס. בעיניי שני הדברים מחוברים. הקר יביא את הפרפורמנס.
היא אמרה בלנס.
כן, אתה צריך...
כן, אבל בלנס זה...
נגיד לך למה, יש ארגונים...
השאלה מה זה בלנס, אוקיי? כי יש כאלה של 24 טעמי גלידה.
נכון.
זו דרך...
אבל זה לא קר.
זה לא קר.
זה כאילו קר.
זה סתם, אבל... זה נייס.
אני אגיד לך למה התכוונתי.
אבל הקר הזה של בעיניי, שכל מנהיג צריך שיהיה לו, בכל דרך שהוא, וזה מתחיל במנהיגים, במנהלים שמשפיעים על 70% מחוויית העובדים.
כן.
והם אלה שצריכים לתת את הקר הזה. אם המנהל שלי דואג לי, ואני יודע שאני יכול לסמוך עליו, אני יודע שאני יכול לשתף אותו במה שעובר עליי, אני יודע שאני יכול לבקש ממנו עזרה, לתת לו פידבק, ושהוא קשוב לי, ושהוא נגיש לי, הקר הזה, זה בסוף מה שיביא לי את התחושה של אני מתאבד על מה שאני עושה, ואני אעשה את האקסטרה מייל שצריך, ואני אהיה פרואקטיבי ויוזם, ואני אציע רעיונות חדשים, כי יהיה לי ביטחון פסיכולוגי, הקר הזה יביא לי בסוף את הפרפורמנס של אותו בן אדם.
כן ולא, אני אגיד לך למה. קודם כל, הנדנדה שתיארתי, זה לא דיכוטומיה, זה ציר שיש ארגונים שהם יותר מדי מוטי פרפורמנס ופחות מדי קר, ויש ארגונים להפך. וזה חייב להיות באיזון, או לפחות כל הזמן בהסתכלות, של איפה אנחנו עכשיו, ולמה זה משרת, ולמה אנחנו עכשיו יותר פה ויותר פה.
אוקיי.
זה באמת עניין אסטרטגי, הציר הזה.
אני חושב שמה שאולי חסר לי, ועכשיו הבנתי, נפל לי הסימון, זה בעצם כל הזמן להיות בהסתכלות גם על הפרפורמנס.
נכון.
בסוף הקר לי בפני עצמו לא מעניין.
בדיוק.
זה לא רק הקר, כי זה...
לא גנון.
לא גנון, אנחנו בסוף ארגון עסקי, שרוצה להצליח, ורוצה בסוף להביא תוצאות.
מה שתיארת הוא קודם כל מצד אחד מאוד נכון, כי כל המחקרים אנחנו כבר יודעים שנים, המנהל או המנהלת הישירים.
הכי הרבה השפעה.
באין גרופ שלך, יש להם הכי הרבה השפעה. אבל אתה לא תמיד רואה את זה ככה. זאת אומרת, אם המנהל או המנהלת שלך, הם לא empowered לקבל החלטות, אז זה בעיה.
נכון. בגלל זה אמרתי, בכל הדרגים, מהמנכ״ל עד אחרון
השצבתי.
זאת אומרת, זה לא ישפיע על רמת האינגייג'מנט שלך, או קונפידנס שלך בחברה, וגם לא על הרזיליאנס שלך, ועל היכולת שלך להתפתח. זאת אומרת, לפעמים מנהלים שהם מאוד מאוד טובים, אם הם פועלים מפילטר של פליזריות, או מפילטר שהוא לא אימפאוורד, או מפילטר, אז צריך מאוד 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 להסתכל גם על הדברים האלה.
מעניין.
זה מאוד מורכב.
אני אוספת אותנו. כן.
בבקשה.
לא, נגמר הזמן.
לא, לא, 100%.
נו, תסכם, אתה אוהב.
לא, תסכם. בואי נעשי את זה פעם אחת.
טוב, אוקיי, אז אם הבנתי נכון, נורא חשוב, האיזון.
נכון.
בין הקר לבין הפרפורמנס.
כן.
נורא חשוב כל הזמן להיות מיינדד לבייסים שלנו, נכון?
נכון.
ולשים אליהם לב. ו?
ואני, את יכולה לתת טיפ לקריירה מתוך המקום שלך, שקורה כל כך הרבה אנשים מגייסת, טיפ להצלחה בקריירה.
בכלל? כאילו לאנשים בארגונים?
כן.
וואה, זה גדול.
זה התקלתי.
זה קרב בול.
כן. להיות אותנטיים.
יפה.
זה תמיד עובד.
אז אני לוקח את זה, גם ארגונים צריכים להיות אותנטיים ושקופים.
נכון.
ונסכם כאן, אז תודה רבה שהשתתף אצלנו בפודקאסט, היה מאוד מעניין, הזמן נראה לי אף לנו
כערב חיים, אני ממש,
יכולתי להמשיך לדבר פה שעות, וכאילו יש לי כל כך הרבה לשאול, ונזמין את החוד לעוד פרק. אני רוצה להגיד תודה, תודה רבה לנועה.
תודה.
ותודה רבה לצוות של אדיו ולשחר העורך, אלופים.
ולגל שלו פה.
וגל, אנחנו נמסור לו ירח דבש שיהנה בתאילנד, ומחכים לחזרתך ולעדן המקסימה.
אפשר למצוא אותנו ב...
ואפשר למצוא אותנו ב... הנה, היא אוספת אותי כל הזמן. אפשר למצוא אותנו בגוגל מיוזיק, באפל מיוזיק, בספוטיפיי וביוטיוב. זהו, עד הפרק הבא. תודה רבה.
תודה.
הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.